ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום תמורה דף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מראש העמוד. אנחנו מיד רואים צורת בית עם מספר 12 על ידו. אנחנו באמצע סוגיה ארוכה שהתחיל בדף דלת עמוד ב'. ראינו מחלוקת אביי ורבה, כל מי דאמר רחמנה לא תעביד, כל מה שהתורה אומרת לא לעשות, אם עביד, אם בכל זאת עשית אותו, אז לפי אביי מהני, זה תופס. לפי רבה, לא מהני, זה לא תופס. ואז השאלה הייתה לפי רבה, אם זה לא תופס, אז למה יש מלכות? למה אדם נענש במלכות? אז התשובה שראינו, בגלל שהוא עבר המימרא דרחמנא, הוא עבר על מצוות הבורא. והגמרא הביאה הרבה דוגמאות שממקורות קושיות לכאן ולכאן, ואנחנו ממשיכים בזה כעת. והרי גזל, דרחמנא אמר לא תגזול. אתנן, הגוזל, מי שגזל עצים ועשן כלים, צמר ועשן בגדים. רואים גזל על דבר גולמי, החומר גולמי, ויצירת מוצר מהם על ידי הגזלן. משלם כשעת הגזלה. הגזלן לא צריך להחזיר את הכלים, המוצר המוגמר או הבגדים. הוא משלם את השווי של העצים שהוא גזל או הצמר שהוא גזל. מה אנחנו רואים מכאן? רש"י מימו כשעת הגזלה צמר ועצים בעלמא, אבל הכלים הגדולים קנה בשינוי על ידי שהוא שינה אותם ממצבם המקורי. עלמא? מעני. אז מכאן רואים שהפעולה שהוא עשה תופס, למרות שהתורה אומרת לא תגזול, בכל זאת הוא מצליח לקנות על ידי המעשה הזה כפי שהסברנו. תיופתא דרבה, זה לכאורה קושיה על רבה, כי לפי רבה, אם התורה אומרת לא תגזול, לא משנה מה שאתה עושה, תחזור את המוצר איכשהו עכשיו, גם אם הוא מושלם, גם אם הוא מוצר שהגזלן יצר. אמר לך רבה, רבה עונה שבאמת בדרך כלל אם התורה אומרת לא לעשות ועשית, זה לא תופס. שאני אתם, אבל שמה זה שונה, כי יש פסוק שמלמדת שהוא משלם כשעת הגזלה. דאמר קרא אשר גזל, הפסוק אומר והשיב את הגזלה אשר גזל. אז התוספת הזאת אשר גזל מלמדת כמה שגזל, רק זה מה שהגזלן חייב להחזיר. אז שוב פעם, הכלל של רבה עודנו במקומו, אבל כאן אין מכאן קושיה, כי יש כאן פסוק מיוחד שאומרת שהוא צריך, הוא יכול להחזיק את המוצר השלם, המוצר הסופי, ומשלם רק כשעת הגזלה. ולאביי, היי אשר גזל, לפי אביי לא היה צריך פסוק ללמד שהמעשה, למרות שהוא אסור, הוא תופס, כי זה שיטתו. אז מה אביי לומד מהתוספת הזאת של הפסוק אשר גזל? מביי אלי, הוא צריך אותו לדין הבא. אנחנו נזכיר הלכה שאם אדם גזל משהו ואז הוא נשבע לשקר שהוא לא גזל, ואחר כך מגלים שהוא שיקר, הוא משלם הקרן והחומש וחומש. אז הדין הזה שמי שנשבע לשקר על גזלה מוסיף קרן וחומש, לפי הבעיה מה שכתוב פה אשר גזל, הוא צריך אותו לדבר הזה. על גזלו שלו מוסיף חומש, על גזלו של אביו אינו מוסיף חומש. רק על מה שהוא גזל ונשבע עליו לשקר, ואז מגלים שהוא שיקר, הוא מוסיף את החומש. אבל אם אבא שלו גזל, אפילו אם הבן נשבע לשקר והודה על כך, הוא אינו מוסיף חומש. והרי משכון, דרחמן אמר, לא תבוא על ביתו לעבוד אבותו, בעל חוב שבא לגבות חוב והלווה אינו משלם, הפסוק מזהיר אותו, אל תיכנס לביתו לקחת משכון. זה לא על המלווה לעשות. אז מה קורה אם המלווה, אם הבעל חוב באמת כן נכנס ותופס את המשכון בכל זאת? ותנן, מחזיר את הקר בלילה, הקרית שעליו אדם ישן, כאן הלווה ישן עליו, אותו מלווה שתפס קר כמשכון, המלווה חייב להחזיר אותו ללווה בלילה, אבל בבוקר הוא מקבל אותו בחזרה. ואת המחרישה ביום, כלי עבודה שהוא תפס כמשכון, הוא צריך להחזיר אותו ללווה בשעות היום, אבל בלילה הוא המלווה לקבל אותו בחזרה כמשכון. אז אנחנו רואים שלמרות שנאמר לא תבוא אל ביתו לעבוד אבותו, אם הוא תפס אותו, המלווה הזה באמת מחזיק אותו כמשכון. רק מה? יש דרישה שהוא יחזיר אותו לשעות שהלווה אמור להשתמש בו. אבל אחר כך, כל יום, הוא, הלווה, מחזיר אותו למלווה. ואפשר לראות ברבנו גרשון בסוף שורות הקצורות, והרי משכון וכולי אמה, מדי לא מחזיר קר ביום, אלא בלילה, ולא מחרישה אלא ביום. שמע מינה די אביד מהני וקניה למשכון, דלא מהדר אלא קר בלילה וביום הדרשה כירי. אז כאן רואים תיובתה דרבה, זה קשה רבה, כי לפי רבה אם התורה אומרת לא תבל ביתו לעבוד אבותו, אם הוא תפס אותו זה לא יעזור לו כלום, הוא צריך להחזיר אותו באופן קבוע ללווה. אמר לך רבה שאני אתם, שוב פעם, הפסוק גוברת על הכלל, בהיעדר פסוק, אז הכלל שלי קיים, אבל יש פסוק, מה לעשות? זה אומר כך, השב תשיב לו. זה לפי רבה. אז השב תשיב לו אומר שעל המלווה להחזיר ללווה ולקבל אותו אחר כך בחזרה. יש ברשי שאני התם דכתיב השב תשיב לו, מריבוי דקרא נפקא לן דמחזיר כמה פעמים, שהמלווה מחזיר אותו ללווה כמה פעמים, ולא משכח עליה להכי דמחזיר כלי יום ביום כלי לילה ולילה. ומהכה נפקא דקני, דווקא מכאן, מזה שהמלווה צריך להחזיר לו כמה פעמים, כלוב הזה הוא שהלווה מחזיר אותו אחר כך ללווה. אז זה מראה שהמלווה קנה אותו. נמשיך בגמרא, ולאביי אילב דאמר רחמן השב תשיב. שוב פעם, לפי אביי אין צורך לפסוק לומר שאיעביד מהני. אז מה הבאי אמור ללמוד מהתוספת הזאת? אז הגמור אומר, מסבירה, אם לא היה כתוב השב תשיב, אני הייתי חושב איסור העבד, המלווה עשה עבירה בזה שהוא נכנס לביתו של הלווה לתפוס המשכון, אי באי נעדר, אי באי לא מעדר. אבל אם הוא רוצה המלווה להחזיר לו, זה, יש לו אופציה כזאת, ואם לא, גם זה אופציה, שזה ניתן לבחירה. כמה שמלן, הפסוק אומר, לא, זה לא ניתן לבחירה. לקחת את המשכון, בסדר, קנית אותו, אבל יש לך אחריות להחזיר ללווה את המשכון בשעות שהוא צריך אותו. והרי פיה, המצווה להשאיר קצה פינה של השדה לעניים ללא קצירת בעל הבית, שבעל הבית משאיר אותה, את השיבלים, את התפועה בקומתם, והעניים באים לקחת אותו, זה מצוות פיה. דרחמן אמר לא תחלה פעת שדך בקוצריך, לא לגמור את הקצירה יש בהערות שאולי עדיף לגרוז כאן לא תחלה פעד צדחה לקצור, כי הפסוק הזה הוא יותר מוקדם בתורה. מה שציטטנו עכשיו זה מפסוק ט', שזה מופיע לפני הפסוק שצוטט פה בגמרא. בכל אופן, מה אנחנו למדים בעניין מצוות פאה? אמרנו שהתורה אומרת לא תחלה פעד צדחה, ואנחנו נראה כאן מקור שאומרת שאם אדם באמת קצר את אותה פעת שדה, לא השאיר אותו בקומתם, השיבלים בקומתם לעניים, הוא בכל זאת חייב להפריש פאה ממשהו קצר, את הכמות המשוערת ממה שהיה אמור להישאר כפאה, הוא צריך עדיין להפריש. אז לא עזר משהו קצר. אז מה אנחנו נראה? נראה שהתורה אומרת לא תחלה, ובאמת זה לא מהני, זה לא תופס משהו קילה את פת השדה, כי עדיין הוא חייב להפריש את הפיה. והגמר תסיק מכאן שזה תיופתא דבאי. אז הבאי ייתן תשובה שוב מגזירת הכתוב. עכשיו נראה את זה בפנים. ותנן, מצוות פיה להפריש מן הקמה, מן השיבלים שעדיין בקומתם, בלי שתפסור אותם. לא יפריש מן הקמה, יפריש מן הרומרים. לא יפריש מן הרומרים, יפריש מן הקרי. עד שלא מיוחו. כל זמן שלא הגעת לשלב של מירוח הקרי, שהוא מחליק ומשווה את הערימה של התבואה, הוא חייב להפריש פאה. מיוחו, אם הוא הגיע לשלב הזה שהוא עשה מרוח הקרי, מעשרו קודם הוא יפריש את מעשרות. המעשרות, יש מעשר ראשון ללוי, מעשר שני לירושלים, קודם ידאג למעשרות ואחר כך מפריש פאה. זה מעשרו ונותן לו, זה הכוונה, הוא מעשר ואחר כך נותן את הפאה. משום רבי שמואל אמרו אף מפריש מן העיסה. אפילו אם אדם התקדם עד כדי כך שהוא עשה מאותם שיבלים, עשה מהם עיסה, הוא צריך להפריש פאה. אז מכל זה אנחנו רואים לא מהני, תיופתא דאביי. זה נגד אביי, המלאך אביי, שני אתם. דאמר קרא, תעזוב יתרה. זה אומר שאף אגב, למרות שהוא שינה את התבואה, את הקמה, ממש שינה אותו לגמרי, הריבוי של תופעת המילה תעזוב מלמד שהוא חייב בכל זאת להפריש פאה. רשי, תעזוב, תעזוב, תרי זמניקטיב לעני ולגר, תעזוב אותם. אחד בקדושים תהיו בספר ויקרא, ואחד באמור אל הכהנים גם בספר ויקרא, להשמינן מריבוי, דתעזוב יתרה, דאף אגב, דאישתני בידו, לא קניה. אז בדרך כלל אומר הבאי שאם התורה אומר לא לעשות משהו, אבל עשית ועברת מצוות התורה, השינוי שעשית תופס. מה שעשית, מה שעברת ועוזרת לא לעשות וכן עשית, זה כן תופס. פה הסיבה שהוא עדיין חייב בפה, למרות שהוא שינה את התבואה לגמרי, בגלל שכתוב תעזוב יתרה. ורבה המלאך, לפי רבה, בלי שהתורה תחזור על המילה תעזוב, אני מבין שהוא יהיה חייב להפריש את הפאה בכל זאת, כי התורה אמרה לא תחלה פעד צדחה, אז הכילוי, הקצירה והשינוי לא תופס. אז מה אני צריך לתעזוב יתרה? רבה אז מסביר, יש לך עזיבה אחרת שכזו. יש עוד מקרה שלמרות שנכנסת למה שנראה תחום שתהיה פטור, בכל זאת אתה חייב בהפרשות לטובת העניים. אז הגמרא, זה נשמע קצת מופשט, הגמרא תסביר מה העזיבה האחרת שכזו, שלמרות אנחנו נסביר מקודם לפני שנקרא את זה בגמרא. בדרך כלל אנחנו אומרים שהפקר הוא פטור, הפקר שדה, הפקר הוא פטור מכל מיני הפרשות וחיובים כלפי עניים וכדומה. אבל יש מצב של הפקר שחייב בכל מיני הפרשות לטובת עניים. הפרשות, אני מדבר בלשון הפרשה, הוא כולל כל מיני מתנות עניים שיוצאים משדות. אז נחזור על זה עוד פעם. יש מה שהאבא רבא אומר, שיש עוד מקרה של עזיבה שדומה לזה, וזה מה שאנחנו לומדים מהתעזוב יתרה. ציטטנו את הפסוק לעני ולגר תעזוב אותם. אז אנחנו עכשיו נראה בגמרא את המקור. ואיזו זה, מה המקרה הנוסף שלמרות שנראה על פני הדברים שאדם יהיה פטור, הוא בכל זאת חייב? המפקיר כמו דתניא, המפקיר כמו. עכשיו אמרנו מקודם שבדרך כלל הפקר פטור מכל מיני הפרשות, אבל פה אותו בן אדם שהפקיר את כמו והשכים לשחר בצרור, הוא קם מוקדם בוחת בבוקר ובצר את הכרם, חייב בפרט ועוללות ושכחה ובפאה, כל מיני דוגמאות של מתנות עניים. מתנות עניים האלו שייכים בכרם, פרט, עוללות, שכחה ופאה. הוא פטור מן המעשר. אצל מעשרות לא כתוב תעזוב, אין תעזוב יתרה במעשרות, אז לכן הפקר פטור. נכון, פטור מן המעשרות. גם במקרה כזה שהוא הפקיר והשכים ובצרור, בכל זאת אצל המעשרות באמת פטור. זה מה שכי לא כתוב תעזוב יתרה אצל מעשרות, אבל המתנות האלו, פרט, עוללות, שכרה ופאה, כן כתוב תעזוב יתרה. ומכאן לומדים שמי שהפקיר כמו והשכים ובצרור חייב במתנות עניים האלו. אמר לי רב אחא ברי דרב על רב אשי, והשתא דשנינן כל הני שינויי. היה לנו סוגיה ארוכה עד כה, מדלת עמוד בית, ראינו 14 מקורות לכאן ולכאן, או לטובת אביי או לטובת רב וממילא קושה על השני. כל אחד מהמקורות האלו קיבלנו תשובה למה הדין כך, וממילא לא נשאר שום קושיות, לא אביי ולא הרבה. אז תרצנו כל התירוצים. אביי ורבה במאי פליגי, במה הם חוקים, במה יש ביטוי למחלוקת שלהם. אנחנו בסימונים, בואו נשים לב, בשוליים ממול, תחת הכותרת מבנה, אתם רואים מספרים רומאים 1-2, הם מחליטים שני לשונות, אז נשים לב, פה יש מספר רומאי 1, ובעמוד ב', בשורה האחרונה, בשורות הקצות בגמרא, ממולו מספר רומאי 2. ויש עוד חלוקות. הפפיונים שאתם רואים תחת מספר רומאי 1, אנחנו נראה פפיון א' ופפיון ב'. במאי פליגי, זה מה שהבלטנו, הכוונה לאביי ורבה. אחרי כל הניסיונות ראינו שמודו אביי ורבה בכל המקרים, אז במאי פליגי. זה מה שמעסיק את הגמרא עכשיו. זה בפפיון א', הגמרא אומרת בריבית קצוצה, אבל אחרי המסע ומתן שבגמרא אנחנו נגיע לצורך לעזוב את זה כדוגמה שבו אביי ורבה חולקים, ואלא במאי פליגי זה יהיה הפפיון שאצלנו מופיע כבית. אז אתם רואים את זה בעמוד ב' שורה שנייה לפני הרחבות. אז הגמרא שואלת במאי פליגי אביי ורבא, והתשובה תהיה תשובה קצרה: בשינוי קונה. הזכרנו את זה בעניין הגזלה, הגזלן גזל ושינה את המוצר. נראה בהמשך איך זה בא לידי ביטוי, איך זה מהווה נקודת מחלוקת בין אביי ורבא. אז אנחנו חוזרים לגמרא שלנו פה בסוף וו עמוד א'. שאלנו, רב אחא שאל אביי ורבא במה הם חוקים בסופו של דבר, כי אחרת נשאר מין מחלוקת בביטוי בעלמא בלי משהו מעשי, כי כל המקורות תירצנו למה שהמקורות אומרים מה שהם אומרים בלי שום מחלוקת אביי ורבא שנשאר. אז הגמרא שואלת במה היא פליגי, תשובה: בריבית קצוצה כמפליגי וכדרב אלעזר. יש ריבית דורייתא, זה נקרא ריבית קצוצה, ויש אבק ריבית שהוא אסור מדרבנן, לא מן התורה. ריבית קצוצה, אדם נותן הלוואה והוא אומר: אתה מקבל ממני X, אתה תחזיר לי X פלוס Y, תוספת על ההלוואה, ואתה נוקב בסכום או באחוזים מיד בשעת ההלוואה. אז ההלוואה שניתן עם ציפייה מצד המעווה לקבל יותר בחזרה, זה ריבית קצוצה. ומה זה אוקטי רבי לזר? יש מחלוקת, נראה מחלוקת רבי לזר ו רבי יוחנן עוד מעט בנושא הזה. מה דיאמר רבי לזר? ריבית קצוצה יוצאה בדיינים. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אבק ריבית אינה יוצאה בדיינים. רבי יוחנן אמר אפילו ריבית קצוצה אינה יוצאה בדיינים. האם יש אפשרות להוציא מהמלווה שקיבל את החוב עם תוספת, דיינו הריבית קצוצה, דרך ביתין לחייב אותו, להכריח אותו להחזיר את הריבית? אז המחלוקת אביי ורבא יהיה עליבא דשיטת רבי לזר שריבית קצוצה יוצא בדיינים. בניגוד לאבק ריבית, שאנחנו לא הסברנו את המושג הזה, רשי בשורה ראשונה בעמוד ב', אבק ריבית הבא ידי מחר, כגון מוכר שדה ואמר: אם מעכשיו אתה נותן לי, הרי שאלך, הרי לך באלף זוז, ואם לגורן, זאת אומרת עוד כמה חודשים בסוף העונה, אתה רק אז תשלם לי, זה ביוד ב' מונה, במקום אלף זה 1,200. וזה אבק ריבית. למה הוא לא ריבית ממש? כי זה על ידי מחר, זה לא על ידי הלוואה. ולהמשיך רשי לנקודה העיקרי: ובריבית קצוצה כמפליגי. אביי דאמר מהני, שמה שכל מי דמחמן לא תעבד אי אביד מהני, אם עשית בכל זאת זה תופס כרבי יוחנן. אביי ייקח את העמדה של רבי יוחנן שגם ריבית קצוצה לא יוצא בדיינים. נכון התורה אומרת לא לקחת ריבית, אבל אם לקחת זהו, זה נשאר אצל המלווה, אי אפשר להכריע אותו, להחזיר אותו. זה יהיה שיטת אביי, וזה טועם לשיטת רבי יוחנן. ורבה כרבי אלעזר, שהוא אמר ריבית קצוצה יוצא בדיינים. דהחלקה קרא, אין כאן פסוקים להכריע את הדבר, לא אחי ולא אחי. עד כאן 14 מקרים ראינו שהפסוקים הכריעו לכאן או לכאן, אבל פה אין. אז אמור להיות התשובה לשאלה במאי פליגי, מתי, באיזה מקרה בהלכה יבוא לידי ביטוי המחלוקת אביי ורבא, כאן בריבית קצוצה, האם אפשר להכריח את המלווה להחזיר אותו על ידי דיינים. לפי אביי לא, אי אפשר להכריח אותו, כי כל מי דאמר רחמנא לא תעבד אי עביד מהני. התורה אומרה לא לקחת ריבית, לקחת בסדר, זה נשאר אצלך אצל המלווה. לפי רבא התורה אמרה לא לעשות, אז אם עשית זה לא עוזר, אתה חייב להחזיר. אמר לי, עכשיו הגמרא ממשיכה, אנחנו כאן בשורה שלישית מראש ועב עמוד ב', רב אחא התחיל את השאלה כעת, ורב אשי ענה, זה התשובת רב אשי בריבית צקה מפליגי. עכשיו אמר לי רב אחא, שהוא התחיל את השאלה, הוא לא מבסוט עם התשובה שהוא קיבל. הוא אומר כך, אתם בסברה פליגי, אתם בקראי פליגי. יש מחלוקת בין רבי אלעזר ורבי יוחנן, אבל המחלוקת מבוסס על פסוקים, והמחלוקת אביי ורבא לא מבוסס על פסוקים כמו שרשי רמז. זה מחלוקת, נקרא לזה סברתי או עקרוני, אבל ברגע שפסוקים מכריעים לכאן ולכאן, לזה ראינו 14 מקרים שאביי ורבא לא חולקים בנסיבות כאלו, כי אפשר להוכיח את האמור על פי פסוקים. והנה הגמרא בכלל לזה דחייה או קושיה ארוכה מתחילה. תשימו לב שאנחנו סימנו את זה כקושיה ארוכה, וזה יביא את הגמרא לחפש מקרה אחר שבו אביי ורבא חולקים. והנה תחילת הקושיה. נקרא את השורה עוד פעם. עמלי רווחה מתקיף, הוא אומר, אתם בסברה פליגי, אתם בקראי פליגי. דיאמר ביצחק, ויש כאן שימוש במעוין, וסימנו בשוליים שלושה מקורות למי טיימר דרבי יוחנן, דריבית קצוצה אינה יוצא בדיינים. אנחנו הבלטנו בפס כפול מי טיימר דרבי יוחנן, והייתי אומר כמובן צריכים לשמוע מי טיימר דרב אלעזר, שחלק רבי יוחנן בעניין ריבית קצוצה, שהוא בדעה שזה כן יוצא בדיינים. אז הפסוקים הם שורש המחלוקת ולא סברה. דיום רבי יצחק מי טיימר דרבי יוחנן, שוב פעם, שריבית קצוצה אינה יוצא בדיינים. אמר קרא פסוק מספר יחזקאל פרק י"ח פסוק י"ג, בנשך נתן ותרבית לקח וחי לא יחיה, ודורשים מכאן לחיים ניתן ולא להישבון. רשי כותב לחיים ניתן, כלומר שלא יחיה, שאדם שעובר על ריבית הוא לא יחיה ולא להישבון. אין עניין להשיב אפילו לרבה מעני, אפילו רבה שאמר כל מי דו מחמנה לא תעביד, לא מעני פה, מה נדעה כתיב כאן? יש פסוק שאומרת שהריבית יישאר אצל המלווה. רב אחא, נחזור לגמר, רב אחא בר עדה אמר מהאחא, אנחנו נוסיף פה מתחילת הפסוק, כתוב בויקרא פרח ה' פסוק למדבב, אני קורא ממה שכתבנו בין השורות, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית ויראית מאלוקיך. מה שכתוב פה בטקסט של הגמרא לא מופיע בתורה, אחרי שהתורה כותבת ויראית מאלוקיך וחי אחיך עמך, זה מה שמופיע בתורה עצמה. שם כל אחד מוזמן לפתוח חומש ויקרא חפי פסוק למד וו. אז הרב אחא אומר למורה נתתיו, מצוות איסור ריבית הוא כדי לפתח אצל הבן אדם יראת שמיים ולא להישבון, אבל זה לא חלק מהצווה להחזיר, אין צורך להחזיר מבחינת התורה, אין להכריח את המלווה להחזיר. רב אמר אחא, תשימו לב, זה גם מיחזקאל, פרק י"ח, זה ציטוט מפסוק י'. אני חושב שיש ערך להסתכל במקרא עצמה, בפסוק ח' שקדם לזה, כתוב שם, בנשך לא ייתן ותרבית לא ייקח וכו'. אז הנביא כבר מפסוק חטא מתייחס לענייני נשך וריבית. נשך זה עוד מילה שמבטאת איסור ריבית. וראינו גם פסוק י"ג אחר כך מדבר על ריבית. אז אנחנו מבינים שהציטוט שרב מביא הוא בעניין ריבית. אז מה כתוב? התועבות האל עשה מות יומת דמיו בו יהיה והוליד בן פריץ שופך דם. הוגשו מלווי ריבית, למרות שבמילים שצוטטו פה בגמרא לא מוזכר ריבית, לכן הקדמתי לומר שהקטע בנביא בפרק י"ח מתחיל מפסוק ח' שם כבר מדבר על ריבית. אז יש עקש בין מלווי ריבית, שזה האזור, התחום שבו מופיע הפסוק הזה, לשופכי דמים. מה שופכי דמים לא ניתנו לשבון, דם נרצח נרצח, לא חוזר לחיות, אף מלווי ריבית לא ניתנו לשבון. אז מכאן לפי רבה, אגב, רק, וואי, כאן המקום לציין שרבה הוא עצמו זה שאמר באופן כללי כל מי דבר דחמנה לא תעביד ועביד לא מהני, אבל פה בעניין ריבית כתוב לא ניתן לשבון, לא מחזירים, למרות שתורה אוסרת, לא ניתן, לא מחזירים. ואמר רב נחמה יצחק מי תיימד רבי אלעזר, הרי מה המקור שלו לומר שריבית קצוצה יוצא בדיינים? דאמר קרא וחי אחיך עמך בויקרא חי פסוק ל"ו, זה הסיומת של הפסוק שהזכרנו מקודם. ההדר לי, אומרת התורה, תחזיר את הריבית כי איכי דנכי עמך, כדי שתוכלו לחיות ביחד. אז עד כאן אמרנו, כבר הקדמנו, שבמקום שיש פסוקים שמכריעים הנושא, או לכאן או לכאן, אביי ורבא לא חלקו בזה. ושואלת הגמרא, ולבמאי כמפליגי אביי ורבא? תשובה, בשינוי קונה. רש"י למעלה, בשינוי קונה, דאביי סבר שינוי ששינה ועבר על דעת המקום. קונה בר מהכה דכתיב יקרא, חוץ ממקום שהפסוק אומרת אחרת. ולרבה לא קני, שינוי לא קונה אלא איכה דכתיב יקרא, אלא אם כן הפסוק אומרת אחרת שהשינוי כן תופס. ולא התפרש לן דלוי מידי בינהו, לא הובהר שיהיה משהו שבו נראה ביטוי למחלוקת אביי ורבא, אלא תירוצי דהני תיופתא, חוץ מהתשובות שראינו לאורך הסוגיה, דמור איתלי דמשום דמהני ולא מהני, ואומר איתלי משום תאמה דקאי. נחזור לגמרא, שורה אחרונה בשורות הקצרות. לישנה אחרינה בהני שינויי דשנינן, זה עוד לישנה, תקף זה יתבאר מהו הלישנה אחרינה בתשובות שנתנו עכשיו. הבלטנו בפפיונים בתשובות לשאלה במאי כמפליגי, זה מה שהבלטנו בפפיון במאי כמפליגי, והתשובות שראינו ריבית קצוצה ואחר כך שינוי קונה. והנה הגמרא ממשיכה בריבית קצוצה, זה הלישנה שנייה בקשר לריבית קצוצה. לאביי לא מהדר ריבית, לפי אביי המלווה לא מוכרח להחזיר את הריבית כפי שיטתו, דמה כל מי דמה רחמנה לא אביד אי מהני, לפי אביי מהני. לרבה מהדר ריבית, הוא חייב להחזיר את הריבית. הגמרא שואלת, והבא אינה מסבר דמפקינן ריבית קצוצה בדיינים, איך אתה אומר שריבית קצוצה נושא שמחלוקת בין אביי ורבא, בזמן שאביי עצמו מודה שריבית קצוצה כן יוצא בדיינים? דאמר אביי, הדין דמסיק בחברי ארבע זוזי בריביתה. היה מלווה שהיא הושיט הלוואה, ובנוסף להלוואה היה ארבע זוז בריבית. ויהווה ליל המלווה בגבתי גלימה דשבי חמישה בארבעה. ואותו לווה החזיר החוב למלווה עם הריבית, באיזה צורה? הוא במקום ארבע זוז הוא החזיר בנוסף לקרן גלימה, בגד ששוויו לא ארבע זוז אלא חמישה זוזי. כי מפקין המיני, כשמוצאים מהמלווה את הסכום שהוא חייב בגלל שהוא קיבל ריבית, ארבע מפקין המיני, המלווה צריך להחזיר ארבע זוז, אבל הגלימה הייתה שווה חמישה זוזים, והי זוזה הזוז הנוסף במתנה ודייב לי. זה מתנה, זה לא ניתן לו בתורת ריבית אלא תוספת לשם מתנה. ורבה אמר חמישה מפקין המיני, פי רבה הוא המלווה צריך להחזיר חמישה, מה הייתה אמה? כולה בתורת ריבית הקעתי לידי, הכל בא לידו במסגרת תשלום הריבית. אבל מה שחשוב לנו זה עמדת הבאי. מה ראינו פה בשורות האחרונות? שלפי הבאי, נכון, לא כל חמישה צריך להחזיר, אבל ארבע כן צריך להחזיר, אז גם לפי הבאי ריבית קצוצה יוצא בדיינים, או חייבים בלשון הזה, רק צריכים לציין שהוא חייב, המלווה צריך, חייב להחזיר את הריבית. אז במה יש מחלוקת בין אביי ורבה? ואותו זוז חמישית זה לא מה שאנחנו מחפשים פה. אנחנו מדברים כעת על הריבית עצמה, האם המלווה חייב להחזיר אותו. גם אביי מודה שהמלווה חייב להחזיר אותו, אלא כי כמפליג אביי ורבה בשינוי קונה. זה כמו שאמרנו בלשנה הקודמת. עכשיו אין, רש"י מציין שאין הבדל בין שני הלשנות אלו שראינו בגמר, מספר רומאי 1 ומספר רומאי 2, אלא לפי רש"י זה ירושלמי וזה בבלי. לפני שנמשיך בגמרא, נסתכל בשוליים ממול תחת הכותרת נושא, וכתבנו איסורים הקשורים למקדיש ומקטיר בעלי מום. הגמרא, תנו רבנן, אנחנו פותחים עם פסוק מויקרא פרק חף בית פסוק חף, כל אשר בו מום לא תקריבו. מה תלמוד לומר? אם בלא תשחטו, אם הפסוק מתכוון לסור שחיטת בעמום למזבח, הרי כבר אמור למטה, והגמרא תפרש את זה בהמשך. ובינתיים נסתפק בזה שזה מיותר להעמיד את הפסוק הזה בעניין איסור שחיטת בעמום, בזמן שיש כבר מקור נפרד לאיסור הזה. אלא מה תעמוד לומר לא תקריבו? אז מה זה כן בא ללמד? בל תקדישו, איסור להקדיש בל מום למזבח. מכאן אמרו המקדיש בעלי מומים לגבי מזבח, ורק נוסיף, הוא מקדיש אותם ומקטירם. אז עובר משום חמישה שמות, משום בל תקדישו, בל תשחטו, ומשום בל תזרקו זריקת אדם, ומשום בל תקטירו כולו, ומשום בל תקטירו מקצתו. משום רב יוסי ורב יהודה אמרו אף קבלת אדם, יש לב גם בקבלת דם של בעל מום. כעת סימון חדש, צורת כתר, ובשוליים אנחנו מבליטים את הביטוי אמר מור, הם ציטוטים מהברייתא שקראנו עכשיו. אז רואים פה אחד, ובזין עמוד א' שורה שלישית עוד פעם ציטוט מהברייתא הנוכחית. אמר מור, אם בל תשחטו, אם היה הווה אמינא להעמיד את הפסוק פרק חב פסוק חב, כל אשר בו מום לא תקריבו, כמה אם בל תשחטו, איסור שחיטת בעלי מום לשם קורבן, הרי אמור למטה. היכן אמור? אז איפה? דתניא. וכאן אנחנו נצטט גם מפרק חב, אבל כעת פסוק חב. הפסוק מציין מספר מומים שונים, עברת או שבור או חרוץ או יבלת, לא תקריבו. מה תלמוד לומר? אם בעל תקדישו, אם הפסוק מבשרת לנו על איסור להקדיש בעל מום, הרי כבר אמור למעלה. זה מה שפסוק חף לימד. אלא מה תלמוד לומר לא תקריבו? בעל תשחטו. ואישה לא תתנו מהם. הציטוט פה גם כן מהפסוק. אלו אישים. אולי בהזדמנות זאת נפנה לשוליים ממול, יש ציטוט ויקרא פרק ב פסוק ב, הפסוק שהתחלנו לצטט בתחילת הבריתא הנוכחית, עברת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת, לא תקריבו אלה לשם, ושלא תתנו מהם על המזבח לשם. אז אנחנו מצטטים את הפסקה, ושלא תתנו מהם. אלו אישים. אישים הכוונה מה שמקרים באש, דהיינו הכתרת אמורים. אין לי אלא כולן מקצתן מנהן, מה אם הוא מקטיר מקצת האמורים, תמוד לומר מהם. זריקת דמים מנהן, תמוד לומר על המזבח. לשם, שמופיע בסוף הפסוק, לרבות סעיר המשתלח. כלומר, שמי שמקדיש בלמום כסעיר המשתלח ביום כיפור, הוא לוקה. שואלת אומרה, ולשם לרבות הוא, אנחנו נביא עכשיו מקור בעניין שחוטי חוץ, ונראה בהמשך הברייתא, לקראת סוף הברייתא, המשפט או השם השם לשם, ובסוף הברייתא עוד כמה שוטים יכולים לראות לפי המסגרת שלנו מקווקב בסוף בשורה האחרונה בברייתא לשם, וגם קבקבנו יצאו אלו וכולי. זאת אומרת שהציטוט הזה של לשם הוא דווקא בא למעט לאפוקי, וכאן אמרנו של השם לרבות סעיר המשלח. אז על זה בא הקושיה. אז בהתניה נמשיך בגמרה בעניין שחוטי חוץ. האי קורבן, הפסוק מזכירה האיסור לשחוט קורבן מחוץ לבית המקדש. אז אם נסמוך על המילה הזאת קורבן, לאן אני אגיע? שומע אני אף קודשי בדק הבית שנקראו קורבן, כעניין שנאמר בשלל מלחמת מדיין, כפי שמסופר בתורה, כתוב ונקרב את קורבן השם, ושמה המילה קורבן הוא כולל דברים שאינם קשורים למזבח בכלל, אלא מה שהיית מקדיש לבדק הבית, לאוצר בית המקדש. אז מה נכלל בשחוטי חוץ? כלומר, יש למשל אדם הקדיש כקורבן צבי, והוא שוחט אותו בחצר ביתו. האם הוא עובר על איסור שחוטי חוץ? הרי צבי אינו ראוי למזבח, אבל כן ראוי לקודשי בדק הבית. וגם אם מישהו מקדיש משהו לקודשי בדק הבית, לאוצר בית המקדש, כמו צבי, הוא נקרא קורבן. האם מי ששוחט את הצבי שלו בחצר ביתו עובר על איסור שחוטי חוץ? תלמוד לומר, ועל פתח אוהל מועד וכו'. ומה לומדים? באיסור שחוטי חוץ, שמה במדבר, סליחה, לא במדבר, ויקרא פרק חב זין, פרק י' זין, התורה מדברת כך שהוא לקח קורבן ועל פתח אוהל מועד לא הביאו. מה לומדים? הראוי לפתח אוהל מועד חייב לה משום שחוטי חוץ. מה שהיה ראוי להביא כקורבן בבית המקדש בא מעל המזבח ולא אלא שוחט אותו מחוץ, הוא חייב. שאין ראוי לפתח ומועד, כמו מה שהוקדש לקודשי בדק הבית, הוא לבדק הבית, הוא לא למזבח, ודהיינו לא לאוהל מועד, אין חייבים עליו משום שחוטי חוץ. כל ההקפדה זה על אדם שאל פתח אוהל מועד לא הביא מה שהיה צריך להביא לפתח אוהל מועד. הוציא אני את אלו, ולא הוציא פרת חטאת ושעיר המשתלח שאין ראויין לפתח אוהל מועד. פרת חטאת זה פרה אדומה, והתורה מדגישה אשר אין בה מום. אז אנחנו מדברים על פרה שהיא תמימה, היא אין בה מום. השעיר המשתלח גם הוא בלי מום, אז הוא גם תמים. אז אם אני שוחט פרת חטאת, פרה אדומה או שעיר המשתלח מחוץ לבית המקדש, מחוץ לעזרה, האם אני חייב? מאחר שהם באמת ראויים לפתח אוהל מועד. ורש"י מציין בשורה שנייה מתחת לגמרא, הוציא את אלו, דהיינו אלו שאינם ראויים לפתח המועד, ולא הוציא את פרת חטאת פרה אדומה, שאם שחטה בחוץ שלא כמצוותה, שלא אגב עם מערכתה, יש לפרה אדומה מקום מיוחד לשחיטתה, זה נקרא פה ברש"י המערכה, בהר הזיתים ממול שער המזרחי של בית המקדש. אז אם אדם שוחט את הפרת חטאת שלא במקומו שיתחייב כרת, וכן שעיר המשתלח אם שחטו בחוץ, בחוץ, כלומר מחוץ לבית המקדש, יתחייב כאן כרת, שהרי תמים אם הן, בפרה כתיב אשר אין בה מום. ושעיר מרבי נניר שלא יהיה בו מום. זה ראינו מקודם, בברייתא הקודמת, לשם ורבו צעיר משתלח שלא יהיה בו מום. אז האם מי ששוחט אותם מחוץ למקומם, שיהיו חייב משום שחוטי חוץ, אז הברייתא ממשיכה ומסתיימת, תמוד לומר לשם. מי שמיוחדים לשם לקורבנות על המזבח ואתה לא מביא אותם לשם, אז יש חיוב שחוטי חוץ. יצאו אלו הפרת חטא וזה משתלח שאין מיוחדים לשם, הם לא מיועדים להתקרב על המזבח בכל מקרה. אז מה אנחנו רואים פה בתמונה הכללית? שלשם מקודם אמרנו זה בא לרבות, דווקא לרבות שעיר משלח, וכאן אנחנו משתמשים בשם הזה לשם למעט, יצאו למעט שעיר המשלח. אז לאן פנינו מיועדות? האם לרבות או למעט? אמר רבה, הכה מעניינה דקרא, הטעם מעניינה דקרא, הטעם ואל פתח לרבות בניין שחוטי חוץ, המשפט ואל פתח אור מועד, זה לרבות. ורש"י מסביר, הטעם דאל פתח אור מועד מרבה כל התמימים הקדושים להתחייב עליהם בחוץ. לשם תו למה לי? אז מה מטרת הלשם פה? ודאי להוציאו. מאחר שהיינו בכיוון לרבות, אז אם אתה כותב גם לשם, אז הוא בא לתת נגיד משקל נגד. לשם זה להוציא. הכה דאישה להוציא. בברית הקודמת שדובר בעניין הבעל מום, שהאישה אישה, הוא בא להוציא, ורש"י כותב, אבל הכה דאישה להוציא, גבי בעלי מומים כתיב, ואישה לא תתנה מהם, ומשמע, עולה לאישים חייב עליו המקדישו במום, משום לא תקדישו. אבל שאינו עולה לאישים, מה שלא מיועד לעלות על האש, על המזבח, לא. ואימת לסעיר, ואז מאחר שסעיר משלח הוא לא מיועד להיות עולה לאישים, אז אולי אין בעיה של במום אצלו. הלכך לשם להוציא, למה לי? למה תגיד שהשם בא, לשם בא להוציא? הרי אנחנו כבר היינו בכיוון למעט המעטי מביא אישה, מה שראוי לאישים, לאש, אלא ודאי לרבות הוא. אז לכן, כמו שאמרנו מקודם, משקל נגד. אז ההופעה של השם כאן בעניין בלמום זה בדי בא לרבות, ואמרנו לרבות סעיר המשל שלא יהיה בלמום, שלא אקדיש כסעיר שלך בלמום. הגמרא מקשה, ותשימו לב, יש כאן סימון חדש, המשולש, ובשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת נושא מבנה, זה מעקב עם השפיץ למעלה קושיות, ההפך תשובות, להסביר למה צריכים גזרת הכתוב מיוחד לרבות סעיר המשתלך לאיסור בלמום, מאחר שאין הגורל, הגורל שהטילו ביום כיפור לבחור את הסעיר לשם ואת הסעיר לזזיל, שאין הגורל קובע אלא לבהמה הראויה. אז מאחר שאני מטיל גורלות והגורל הגורל שכתוב לשם ושמים אותו על הסעיר שעל יד הכהן הוא מיועד לשם, והגורל השני קובע שהסעיר השני יהיה לזזיל, דהיינו הסעיר המשתלח, ולפני משיכת או הטלת הגורלות אני לא יודע איזו יהיה לשם, דהיינו קורבן לכל דבר, ואיזו מהם יהיה לזזיל. אז אני צריך לקחת בחשבון מראש שזה וגם זה צריך להיות תמים בלי שום מום, כי אני שוב פעם, אני חוזר, אני לא יודע איזו מהם יהיה הסעיר לשם שיעלה על המזבח. אז אני יודע, אז מכוח העובדה שהם הסעירים נבחרים על ידי הגורל, ולפני בחירת הגורל לפני זה אני לא יודע, אז אני צריך לקחת בחשבון ששניהם צריכים להיות תמימים. גם זה שלמפריע אני יודע שהוא הסעיר המשתלח, לפני כן אני לא יודע, אז לכן הוא חייב להיות תמים מצד זה בלי צורך לפסוק מיוחד. עכשיו הגמרא טעמה, ושוב פעם אני מדגיש שאנחנו מתחילים פה קושה, תמה דכתב קרא לשם הוא דלא מייטי סעיר המשתלח בלמום, הלא רבי קרא לשם הווה אמינא סעיר המשתלח בלמום שפיר דמי. ככה הייתי חושב באמת, שבלי הפסוק הייתי חושב שסעיר המשתלח יכול להיות בלמום. מכתי אין הגורל קובע אלא בדבר הראוי, הגורל של יום כיפור שדרכו בוחרים מי מהסעירים יהיה קורבן, דהיינו לשם, ומי יהיה לזזיר, דהיינו המשתלח. הגורל לא עובד אלא אם כן שניהם ראויים, שניהם יש הפוטנציאל להיות קורבן לכל דבר, אז שניהם צריכים מראש להיות בלי מום. זה אני יכול לדעת בלי פסוק מיוחד. אמר רב יוסף, המני, הביתה שדרכו ראינו לשם למעט הבלמום מיות סעיר המשלח, תהיינו או להגיד כמו לשון הביתה לשם לרבות באיסור מקדיש בלמום לכלול סעיר המשתלח, הגישה הזאת המני חנן המצרי תאמר אפילו דם בקוס מביא חברו ומזווג. רשי, סליחה, השיטה מקובצת פה באות תת זיין מרחיב, ואנחנו נלמד אותו ביחד. אמרנו שלפי חנן המצרי יש אפשרות או מקרה שלכאורה בוחרים הסעיר משתלח בלי גורל, וזה יכול להיות במקרה ששחטתי את הדם, את הסעיר לשם, קיבלתי את הדם בכוס, קבלת הדם, ולפני שהספיקו לשלוח את סעיר המשתלח לדרכו לצוק שממנו מפילים אותו, הוא מת המשתלח. וכתוב פה בגמרא לפי חנן המצרי שאפילו דם בכוס לא זוקים את, לא מתפטרים מאדם, לא זוקים את אדם להשפעה, אלא משתמשים בדם הזה, אבל מה אם המשתלך? אז מביא חברו מזווג לי, וכאן בשיטה מקובצת, עוד תת זיין, הוא מזווג לי, הוא משמע לי שלא בהגרלה. ואם כן, לא בעינן ראוי לשם, להיות במקרה הזה, להיות הסייר משתלך, יש לי כבר את הדם של לשם, של הקורבן, החטאת שנזרוק את דמו על המזבח. אז מה לגבי המשתלך? אז אני לא צריך להיות שהוא יהיה ראוי לשם, ואף בעל מום, אז אני אוכל לקחת בעל מום, דה לא בעין ראוי לשם, וסלקה דייתך, בשלב הזה יש מקום לחשוב, בעל מום שפיר דמי. אז במקרה כזה, אני צריך את הפסוק להגיד שבכל זאת, למרות שאתה לא תבחר במקרה הזה את השר משתלך על ידי גורל, כי יש לי כבר את הדם בקוס, זה לזרוק על גם מזבח של הסל השם, והסל הזה זה אני אבחר באופן נפרד, אז אולי הייתי יכול לקחת בעל מום, אז על זה בא הפסוק ואומר לא, אסור בעל מום. אנחנו נחזור לגמרא עם קושיה. נהי דשם את ליל חנן המצרי דלא הווה דיחוי. נניח חנן המצרי אמר שהדם שבכוס מעשר לשם ששחטתי אני לא מתפטר ממנו אלא אני אשתמש בו, אבל מה לגבי בחירת סי משלח דלא צריך הגרלה משם את לי דילמה מייטי ומגריל, עדיין אני כן צריך לעבור את הפרוצדורה של הגרלה, וכל מה שאמרנו מקודם שלהגרלה צריך להיות דבר הראוי למזבח, גם בהגרלה הזאת אצטרך להביא שניים, ואחד מהם יובחר כסעיר המשתלח, אבל עם כל התנאים שהזכרנו מקודם שצריך להיות שניהם ראויים בלי מום. אז אנחנו עדיין בקושיה, למה אני צריך לשם לאסור בעל מום למשתלח בזמן שאני בוחר את הסייר משתלך על ידי גורל בכל מקרה, גם לפי חנן המצרי, ובחירה דרך הגורל מחייב שיהיה תמים בלי מום. אלא אמר רב יוסף המני רבי שמעוני, מה שהזכרנו מקודם שצריך לשם לרבות סייר משתלך לאיסור בעמום, זה עלי בדי רבי שמעון. תתניה מת אחד מהם מביא חברו בלא הגרלה, כאן מפורש, בלא הגרלה, דברי רבי שמעון. הרשי שמסביר את הקטע הזה נמצא בעמוד הבא, בזין עמוד א', שורה שנייה, ורשי כאן מזכיר את הקטע שלמדנו כמה שורות, ושם מופיע לשלח לינה והיין, הגורל קובע וכו'. אמר רב יוסף, המני חנן המצרי היא, זה לא באי הגרלה. תתניה חנן המצרי אומר, אפילו דמו של סייר הנעשה בפנים, זה הסייר לשם, בקוס, הוא מת, כלומר, שכבר נשחט, הוא מת, סייר המשלח, מביא חברו, מביא סייר אחר, מן השוק, ומזווג לו, מעמידו אצל הדם, לראות שחברו הוא, ואחר כך משלחו, אמר לא באי הגרלה, ולקה למפרח, הד ברחינן, הלכך יצטריך קרא וכפריך. ואז הגמרא שאלה על זה, הימו דשם אלי לחנן דלת לי דחויים, דלו יביא שניים אחרים ויגריב וישחוט האחד לשם ואחד לזזה, וראשון שכבר נשחד ידחה וישפוך דמו לאיבוד, דלת לי הגלה מי שם את לי, תאום לעולם יביא שניים מן השוק ויגריב, ואותו שיפול אף הגול הזזה יומד עם דם שבקוס וישלחנו, והדם שבקוס מה זה ממנו כמשפטו, ויותר שנפל עליו הגורל על השם יראה עד שיסתאב. אז השאלה נשארה, מה אני צריך את הלשם גם לפי חנן המצרי. ואז הגמרא אמרה, המני דמצריך כלל רבות סעיר, זה לא להווה בעמום, סעיר לזזל, המשתלח, שלא יהיה בעמום, רבי שמעון הוא. דלת להגרלה, והכי הווי מסקנה, ותו לא פרח מידי. וזה מה שראינו כעת בגמרא, וזה תשובה מספקת, שהצורך לשם לרבות סעיר משתלח, אליבא דרבי שמעון, במקרה שמת הלזזל המשתלח, אני צריך לבחור אחד חדש, אני אבחור חדש בלי הגרלה, ואם אני בוחר בלי הגרלה, איך אני אדע לא לבחור בעל מום? בגלל שכתוב לשם. ממשיכים בגמרא, רבא אמר, לא נצריכה אלא כגון שהומם בו ביום שנוצר מום אחר הגרלה וחיללו על חברו והוא פדה את ה את, את את זה שנוצר עליו מום על שני שגם בעל מום. ואם אדם עשה כזה דבר, הוא לוקה, משום שהוא הקדיש בעל מום. אומרת הגמרא, ואנחנו ממשיכים לזיין עמוד א', סלקה דייטה חמינה, בשלמה מעיקרה, אני יכול להבין שבהתחלה, שלוקחים את שני הסירים, אחד לשם ואחד לזה, שהם צריכים להיות תמימים, לא ידענה אי מקבל השם, אני לא יודע איזו מהם יקבע לשם. אבל הכה במקרה הזה שאחר ההגרלה שנקבע איזו לשם ואיזו לזזיר, איזו משתלח, ונוצר מום במשתלח, כיוון דאינקר שם, מאחר שעוקר איזו הוא לשם, לא לקי, אין מלכות בזה שהוא חילל את, את זה שנוצר עליו מום על שני בעל מום, כמה שמלן שגם בזה יש איסור. אנחנו נסתכל ביחד ברשי שתי שורות מסוף וב עמוד ב', כגון שומם לאחר הגרלה וחיללו על חברו והוא בעל מום נמי, וכמה שמלן דהי שחיללו לקי משום דאיטיש בעל מום, ולאחי נקד חיללו דהילב דחיללו על בעל מום לקה מלכות דלא תקדישו על השני. עד כאן שיעורנו להיום.